על פניה נראית ההפטרה שבחרו מסדרי ההפטרות לפרשה שלנו קשורה רק לחלקה האחרון של הפרשה, פרשת קדושים, וכיוון שהחלק הראשון והארוך של הפרשה כל כך תופס אותנו, קדושים תהיו, אשימו ואביו תיראו, ותפנה את אחיך בדבריך, ואהבת לרעך כמוך, כל הפרק הארוך, פרק י"ט, חסר לנו תמיד בהפטרה איזשהו אזכור גם של הצד החיובי, הנעים יותר של הפרשה, ולא רק של החלק האחרון, שבו באים כל העונשים של העוברים על העריות מפרשת אחרי מות. לאמיתו של דבר יש התלבטות גדולה, ולא ניכנס לזה בכלל הפעם, מהי בדיוק ההפטרה של פרשת קדושים, והסיבוך מתחיל מהשאלה היא מהי ההפטרה של אחרי מות ומהי ההפטרה של קדושים. אפילו מעילעול ראשוני בסידור תמיד מסתבכים שם. משותף לשתי ההפטרות הוא שלהוציא את ההפטרה של אחרי מות שקראנו, של הלא כבני חושיים אתם, הן שתי הפטרות מאוד קשות. יחזקאל הנביא מודיע לי ירושלים תועבותיה, ובא משפט עם בני ירושלים וקושר את החורבן עם אבון העריות והעבודה זרה בעיקר המולך. וכך גם בהפטרה שנקרא השבת, שחלק מהפסוקים שלה נמצאים במקור אחד, ויהי בשנה השביעית בעשור, בחמישי בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם וישבו לפניי. הפסוק הזה הוא הפתיחה של הפרק, לא כולם מכניסים את הפסוק הזה, ואז מיד הפסוקים שממשיכים, ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, על ידרוש אותי אתם באים וכולי, ואמרת עליהם, חלק מן הפסוקים לפנינו, כה אמר השם אלוקים, ביום בוחרי בישראל ואסיידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ואסיידי להם לאמור, אני השם אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות, ואומר עליהם איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תצמאו, אני השם אלוהיכם. ודילגתי על הפסוקים באמצע, ולא שמעו אליי. ההפטרה מסתיימת באיזשהו happy end, אבל כל מי שפותח את הפרק בפנים רואה שזה רק לצורך ההפטרה, לפני שזה פשוט תיאור שבשלב מסוים שמעו ומיד שוב חזרו לשיקוצים, ושוב עסקו בערבה ובכל הדברים שבגללם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להכניס את דור המדבר לארץ, אחרי שהוא מכניס בגללם הוא מגלה. מאוד מעניין התאריך של הפרק, בשנה השביעית, בחמישי בעשור לחודש. החודש החמישי הוא חודש אב, העשור לחודש הוא י' באב. י' באב הוא היום שבו חרב רוב הבית. התחיל להחרב בתשעה בו הוצתה האש, ובעשרה בו נחרב הבית, ובי' באב לוקח יחזקאל הנביא את זקני ישראל, ומראה להם איפה נמצאת נקודת החורבן. אני חוזר למילים שפתחתי בהקדמה. על פניו נראה כאילו ההפטרה הזאת, כמו ההפטרה של הפרשה הקודמת מיחזקאל, עסוקים רק בחלק השלילי של הפרשה. הרבה מאוד פרשנים חיפשו את מה שכולנו מחפשים. האסוציאציה הראשונה שלנו מפרשת קדושים שייכת דווקא לפן החיובי, בפרק הראשון, הארוך, ולזה לכאורה אין שום אזכור. נחזור אל הדברים בסוף. אבל כיוון שעוסקים בפרק השני של הפרשה בפרק כ', אני חייב להקדים הקדמה. פרק כ' מתחיל וידבר השם אל משה לאמור ואל בני ישראל תאמר איש איש וכולי, ורש"י מאיר מיד את ההערה במקור מספר 2, עונשים על האזהרות. תחילתו של פרק כ', כדי להיזכר, נמצאת במקור מספר 5, ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך. וככה נמשך הפרק ועוסק אחרי המולך בערבה, ערבת אשת אחי אביך, ערבת אשת אביך, ערבת אמך, כל הערבות והעריות האחרות, אבל כל העונשים שיש על כל אלה. כלומר, לתזכורת, פרק י"ח בפרשת אחרי מות, אנחנו קצת אחרי קריאות של פסח ואחרי דברים אחרים, לא זוכרים אולי את הפרקים מדויק. פרק י"ח של פרשת אחרי מות, אחרי עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, פרק י"ח כולו עסק באזהרות שאנחנו קוראים להם פרשת עריות. זהו הפרק שקוראים במנחה ביום הכיפורים. הפרק הזה מדבר על הדברים שלא נכון לעשות, ושכשנעשה תקיא הארץ אותנו מפניה. זהו פרק י"ח. פרק י"ט עובר לעסוק בדברי המוסר החיוביים של קדושים תהיו. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, אני השם אלוקיכם. כל הדברים הארוכים האלה. פרק כ', ולזה התכוון רש"י במקום מספר 2, אומר מהם העונשים על האזהרות שהיו בפרק י"ח. השיחה הזו היא מאוד חשובה, כי השאלה צועקת מאליה. כל הסדר כאן לא הגיוני לכאורה. פרק י"ט לא עוסק בשום אזהרה שעליה באים העונשים של פרק כ'. פרק כ' הוא פרק עם המון ענישות. מות יומת הנואף והנואפת, דמיו בוד מהם בם, היכרת היכרת. הענישות האלו באות על האזהרות שבאו על פרק י"ח. וכמו להזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים, באה הפתיחה הזאת של תחילת הדברים במקור 5, ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו, וכך הלאה כל הפרטים. השאלה הראשונה שכל הפרשנים עסקו בה היא על המבנה. מה פתאום מכניסים פרק שלם בין האזהרות לבין העונשים? אולי מותר לשאול את השאלה הזו הרבה יותר בתוקף. מדוע לא מצרפים את העונשים לתוך האזהרות וחוסכים בערך חצי מהכתוב? יכולים היו להביא את האזהרות של פרק י"ח ולומר את הענישות, להוציא חריגות בודדות, זה ממש חוזר על הדברים שם. מה הערך בפרק שלם שעוסק בענישות על דברים שנכתבו מקודם? אין בפרק כ' אפילו דבר אחד שהאזהרה עליו לא נאמרה בתורה לפני כן. פרק של ענישה. ובמיוחד השאלה תופסת כאשר רובו של פרק י"ט איננו חידוש בכלל. רוב פרק י"ט כבר נאמר בתורה במקומות אחרים. שמירת השבת כבר ידועה, ומורה אב ואם, ולקט ופאה. הכל כבר נאמר, הרוב, בצורות כאלו או אחרות, כמו תמיד יש תוספת בדברים שנאמרו. נאמר כיבוד אב ואם, עכשיו מורה אב ואם. אבל הפרק כולו הוא לכאורה א', לא במקום, וב', ברובו הוא כבר דברים אמורים. ורק אחריו מופיע פתאום פרק כ', ומסביר את הענישות על האזהרות שבאו בפרק י"ח. אולי לא כל כך שמים לזה לב, אבל המבנה הזה הוא מוזר מאוד וקשה מאוד לכל מי שעסקו בפשוטו של מקרא. אנחנו נחזור לשאלה הזאת, רק כדי להראות את הקושי שבה, הנה סוף פרק י"ח במקור 3. סוף פרק י"ח הוא הפרק שחותם את אחרי מות, וכמו שהזכרתי שאותו קוראים במנחה של יום הכיפורים. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. בכל אלה זה בכל האריות שהוזכרו מקודם. ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיע הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתוככם. כתוב פה מה יהיה העונש הכללי. ככה זה נראה כאילו איזשהו עונש כללי. האנישות הפרטיות לא כתובות פה אלא בעוד שני פרקים. כי את כל התועבות האלה אני מסיים את הפסוקים, עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. הקושי הופך להיות הרבה יותר גדול כאשר פחות או יותר את אותו סיכום שוב חוזרים עליו, כמעט אותו דבר גם בסוף פרק האנישות. מקור מספר 4, סוף פרק כ', ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיע אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. כל זה כבר נאמר. ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם, כי את כל אלה עשו ואקוץ בם. הכל נאמר בשינויי מילים. ואומר לכם, אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. כל הסיכום הזה כבר אמור. והסיכום הזה הוא הסיכום של פרק י"ח, והדברים הם קשים. עונשים לבד, אזהרות לבד, סיכומים חוזרים באמצע פרק שלכאורה לא שייך לעניין, וכל הסדר אומר כאן דורשים. כדי להתחיל לענות על זה, זה מעניין שבהפטרה לא רק מזכירים, ברשותכם עוד מילה, לא רק מזכירים את החלק האחרון, אלא מזכירים אותו בהקשר של הסיכומים שהרגע קראנו. כשאתם נטמאים בשיקוצים האלו, אינכם יכולים לרשת את ארץ זבת חלב ודבש, ובלשון הנפלאה של יחזקאל, צבי לכל הארצות. והבעיה היא של ירושת הארץ. הארץ מקיאה את עוברי האווירה האלו, ואי אפשר לרשת אותה מחדש כל עוד אנחנו נטמאים בדברים האלה. אז שני דברים עד עכשיו. מסדר ההפטרות שבחרו לעסוק בהפטרה השייכת לזה, משמע שהחלק הזה הוא מהותי מאוד בפרשה. אבל הקושייה הגדולה היא מעצם המבנה של החלוקה בין פרק י"ח לפרק כ' על כל הפרטים שהזכרנו. כדי להיכנס לדברים הייתי רוצה להתחיל את פרק כ' מתחילתו, ולעסוק בשאלה אחת נוספת ואחרונה. הגדרתי את פרק י"ח כפי שהוא נקרא בחז"ל. מעט מאוד פעמים חז"ל עצמם נותנים לנו כותרת לפרק. ולפעמים נתבקש לתת כותרות לפרקים, וזה היה החלק הכי קשה בשיעורים. חז"ל מעט פעמים, אבל נותנים לנו את זה כותרת לפרק. כשהם אומרים שבמנחה של יום הכיפורים קוראים את פרק י"ח ואחרי מות, הם אומרים לנו קוראים את פרשת אריות. זה שם הפרק. אבל שם הפרק הזה כולל כמה ספיחים. הספיחים הם הספיחים שנמצאים במקור מספר 6. סוף האריות הם ואל אשת עמיתך לא תיתן שכובתך לזרע לטומאה, אשת איש. אחרי כל האריות המשפחתיות הפנימיות המובאות בפרק, ואז באה קבוצה שלכאורה לא שייכת. הקיצוני שבהם הוא הראשון. ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך אני השם. מה מחפש המולך בתוך פרשת האריות? עוד מעט נראה שמה שהוא עושה ככה בשלהי פרשת העריות ואחרי מות, הרי שבפרשת העונשים הוא הכותרת של כל הפרשה. ובעריכות. אז א', מה המולך מחפש בתוך העיר? ב', למה המולך נקרא גם חילול השם? זה דבר נורא המולך. אבל למה הוא מקבל את התואר הזה של ולא תחלל את שם אלוהיך אני השם? יש הרבה עבודות זרות. יש את כל העריות. מה הוא עושה כאן ומה עושה אותו לחילול השם? הקבוצה שממשיכה אומנם לא שייכת לעריות, אבל היא דומה לעניין. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא, האיסור של משכב זכור, ובכל בהימה לא תיתן שחובתך לטומאה בה, ואישה לא תעמוד לפני בהימה לרבעת תבל הוא. אז אם כן משכב זכור, והפסוק האחרון משכב בהימה, ושניהם בעצם לא שייכים לפרשת עריות, אבל כן שייכים במבנה. כי בניגוד לפרשת עריות, כאן אין שום מטרת הולדה. אבל יש כאן את הסיפוק התאוותי, את המין. המולך ודאי נפרד. גם אם אני יכול להבין את שני האחרונים, המולך לא שייך לכאורה. והנה בפרשת העונשים, המולך פותח את הכל. נחזור למקור 5. וידבר השם אל משה לאמו. ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך מות יומה. אבל עכשיו מגיעה האנישה, וכמו ששם המולך קשה מכולם, גם באנישות אין אף דבר בתורה שדומה למולך. עם הארץ ירגמוהו בעבד. אנחנו מכירים דיני סקילה. אבל עם הארץ ירגמוהו בעבד, מה הפירוש? אגב, מיד, אין הכוונה, ככה מיד חזל מסבירים, שהוא נתון לעם הארץ, כלומר להמון לעשות את זה. עם הארץ ירגמוהו בעבד, פירושו שצריכים לסייע ביד הבית דין. וכולם מצווים לסייע בידם שבית הדין יבצע את העונש. אבל הביטוי הזה, עם הארץ ירגמו באבן, הולך רק במולך. ועוד, ואני אתן את פניי באיש ההוא. אני, הקדוש ברוך הוא, אתן את פניי באיש ההוא. והכרתי אותו מקרב עמו. זה כבר דבר מיוחד. חוץ ממיטת בית דין, יהיה אחר כך גם קרה. זה הקראת הראשון, מיד נראה שיש עוד אחד. כי מזרעו נתן למולך. והנה הביטוי, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. שוב המולך הוא חילול השם. ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך, לבלתי המית אותו, כלומר לא יצליחו להביא אותו למשפט, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו. עונש שאין לו דומה. והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו. לבנות אחרי המולך מקרב עמם. הדבר היחיד שמזכיר את הפרשה זה הביטוי הזה, לבנות אחרי המולך. אז המולך נכנס לתוך פרשת העריות, אפילו פותח את פרשת העונשים, על פניו נראה מנותק מהפרשה, והוא זוכה ליחס מיוחד, המולך. עם הארץ ירגמוהו באבן, פעמיים קרס, הזונים אחריו קשורים לעניין, משפחתו סובלת מהעניין. כל זה נמצא בתוך פרשת הארץ. אני מבקש לפתוח דווקא מהמולך, כי מתוך השאלות ששאלנו כרגע על המולך, אני חושב שניתן יהיה לחזור אחר כך לשאלה הבסיסית שלנו בשיעור הזה לגבי המבנה של הפרקים בפרשות. המולך, כפי שאמרנו, לא נראה בכלל שייך לענייני עריות. קשה לקבל את דברי הפשטנים שהמולך יצא מכלל כל העבודות זרות כדי להביא דוגמה אחת לעבודה זרה. כי הוא יצא בצורה אחרת מכל השאר. מקבלים את זה שלפעמים מלאכה אחת יוצאת מכל המלאכות כדי להקיש על כל השאר. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אבל שם לא כתובות ענישות מיוחדות על זה. זה לא שונה מהאחרים, ההפך, זה כמו כולם. המולך שונה מהכל. ולכן שוב צריך למצוא, נדמה, את הטעם של מה שהוא מחפש כאן. רש"י מסביר את הביטוי עם הארץ, אצלנו תמיד נתפס באסוציאציה לא חיובית, כביטוי חיובי מאוד. מי הוא עם הארץ שמצטווים לרגום את המביא את בנו למות? עם הארץ, אומר רש"י בשם חז"ל, עם שבגינו נבראת הארץ. אלו דברי רבן גמליאל שרש"י לוקח אותם כלשונם. אפשרות שנייה, עם שעתידין לירש את הארץ על ידי מצוות הללו. שתי אפשרויות, שני פירושים הפוכים. עם הארץ בפירוש הראשון הולך לעבר. העם שבשבילו נבראה הארץ, בניגוד למעביר את בנו או ביתו למולך, שמחריבים את הארץ. והעם הזה שבגינו נבראת הארץ, מביע את שעת הנפש, את ההוקעה הכי נוראית שיש, למי שבגינו נחרבת הארץ. בפירוש השני רש"י מציע, עם הארץ, עם שעתידין לירש את הארץ. ואנחנו זוכרים שכל הפרשה עוסקת במי שבגלל מעשיהם הארץ מקיאה אותנו מפניה. וכאן בא לידי ביטוי הציבור ההמוני, עם הארץ, שנקרא כך מפני שהוא זה שבזכותו עתידין לירש את הארץ. מה נעשה בפרשת המולך? מה נעשה בעצם בכל פרשת המולך? ראשית לעבירה עצמה. העבירה עצמה היא תיאור שרש"י מתאר בפרשת אחרי מות נוראית, שאב מעביר את בנו או את ביתו, וכקורבן כביכול לאלוהים, או לאלילים להבדיל, יש בזה ויכוח בין הפרשנים, הוא מקריב באש את בנו או את ביתו. זהו המעשה. המעשה הזה עצמו הוא מעשה של איזשהו שיא בעבודה זרה. כלומר, קרבת האלוקים היא כל כך גדולה, התחושה הנפשית שלו היא מתעוותת מתוך איזושהי קרבה כל כך נוראית, שאת הדבר הקרוב לו ביותר הוא רוצה להקריב לאלוהיו. מה שאבינו הראשון לימד אותנו דרך אבינו השני על פי השם, שלעולם לא יהיה עבודת השם, לא נתפס אצל המעביר את בנו למות. אבל יותר מזה, לכל המעשה הזה של העברה למולך קוראים חילול השם. הביטוי הזה למען חלל את שם קודשי מופיע עוד פעם אחת, למען חלל את שם קודשי, באותה לשון. הפעם משתמש לזה הנביא, והוא מעתיק את הביטוי מהפסוק של המולך. זה נושא אחר. הביטוי מופיע בעמוס בפרק ב', כתוב פה בטעות ת', ושם כתוב כך, זוהי ההפטרה שקוראים בפרשות של יוסף ואחיו, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, ואז מתארים את המצב המאורער המוסרי בישראל. השואפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענבים יטו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי. עמוס מעתיק את הביטוי ודאי מכאן. אבל עכשיו בוא נבין מה קורה. התיאור של זנות, שזה מה שבעצם נעשה בפסוק, ללכת אל הנערה, מופיע אצל הנביאים ואצל עמוס לא פחות, אולי יותר אפילו, בהמון המון אפשרויות. כתיאור של הפשעים של ישראל, כמתירנות, כשחיתות. מה הנורא בפסוק הזה? כאן הכל מתחיל. הפסוק הזה הוא למען חלל את שם קודשי. פה לא מדובר על איש ההולך אל הנערה מתוך יצרו שתוקפו. פה מדובר על דבר אחר. ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי. צמד המילים הזה, איש ואביו. איש אביו ואמו, נראה בהמשך, הוא העיקרון של כל מה שאנחנו נעסוק בו היום. שהולך אדם וחוטא, זאת עובדה. צריך לטפל בעובדה. לפעמים הטיפול הוא חינוכי, לפעמים זאת ענישה. כשזאת תופעה חברתית של מתירנות, התופעה היא אחרת, היא יותר חמורה. אבל הפסוק הזה מתאר תופעה אחרת לגמרי. בחברה שיש בה מתירנות אפילו מושחתת ביותר, עדיין יש את הגבול בין איש לאביו. יכול להיות שהאב הולך לחתור, ושהבן הולך לחתור. אבל אם הבן לא מתבייש מאביו, לפחות האב מתבייש מבנו. עמוס מתאר כאן מצב חדש. איש ואביו ילכו אל הנערה. הנערה הזאת הרי מסמלת את כל מה שהוא ההפך ממשפחה. הנערה הזאת היא זאת שממתינה למי שבא. זה יכול להיות איש וזה יכול להיות אביו. היא ההסקר. הכזונה יעשה את אחותינו. אחותינו פירושו החלק המשפחתי. הבית. הכזונה פירושו הפירוק. ההפקר. איש ואביו ההולכים אל הנערה. זה הביטוי הקיצוני ביותר של התפרקות התא של משפחה בישראל. יכול להיות מצב יהיה הנורא ביותר. של שחיתות נוראית. וגם אז יש את המעצור שהוא כמעט מצחיק, אבל הוא טוב. אם אינני מחנך את בני, לפחות לא אחטא בפניו, לפחות לא איתו. בניגוד מוחלט לכל המציאות של איש אמו ואביו תיראו, עומדת כאן התופעה של איש ואביו ילכו אל הנער. איך היא נקראת? למען חלל את שם קודשי. פסוק מוזר, כי תשאל את איש ואביו למה הם הולכים אל הנערה, ותשובתם תהיה למען פרק את יצרם. לא. יש להם תאווה גדולה יותר. לעשות אידיאליזציה מוחלטת מהפורקן הזה. למען חלל את שם קודשו. אני חוזר לפרשה שלנו. מה מחפש המולך בפרשת האריות שאלת? המולך הוא השיא של פרשת האריות, אם מבינים נכון את פרשת האריות. פרשת האריות לא מתארת עוד עבירה. פרשת האריות מתארת את פורקן הסדר שדרכו הקדוש ברוך הוא עובר לעולם. איך מתחילה פרשת קדושים? דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, והכל יתחיל באיש אמו ואביו תירא. כל עשרת הדיברות יובאו כאן בפסוקים הבאים, אבל הפעם הם יפתחו בכבד את אביך ואת אמך. הזמן קצר מאוד. עשרת הדיברות שהובאו כבר בפרשת יתרו, על פי סדר חומרתם, מובאים בפרשת קדושים על פי הסדר המתודי של החינוך. אולי זאת גם הסיבה העמוקה שאמו קודמת לאביו בניגוד לכיבוד אב ואם ביתרו. רש"י מזכיר תמיד שליראה הזכירו קודם את האם כי הילד ירא מאביו יותר, ולכיבוד הזכירו את האב כי הוא מכבד את אמו יותר בגלל הקרבה. אבל אולי הפירוש הוא אחר מתוך הדברים האלה. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. סדר הפוך מעשרת הדיברות. שם זה היה זכור את יום השבת, ואחר כך כבד את אביך ואת אמך. הנה ההסבר. כאן עוסקים בחינוך. קודם כל פוגש הילד את אמו, מיד כשהוא נולד. אחר כך הוא פוגש את אביו. רק אחר כך את השבת. זהו הסדר. הזמן קצר, אבל זה הסדר בכל פרשת קדושה. קודם כל מדברים על לא תלך רחיל, על לא תעמוד על דם רעך. הפוך מעשרת הדיבור. ובמה מתחילה כל הפרשה? באיש אמו ואביו. מה בעצם היה עד עכשיו בפרשת האריות? פרשת האריות הביאה את כל האזהרות השייכות בעצם לתחום שהוא במסגרת החוקים. כל ההסברים השכליים שניתנו לפרשת האריות אינם יכולים לתפוס תמיד. כל מי שהביא את ההסברים השכליים אמר שהכל הוא כפי שהתורה אומרת, את חוקותיי תשמרו. בעצם כל ספר ויקרא עד עכשיו עסק בקדושה של חוקים, קורבנות, ואחר כך בחיי האדם, מאכלות אסורות, נגעים, תזריע, מצורע, ואחר כך כל הפרשה של אריות. טבעי היה שעכשיו יעברו ויסכמו את החלק הזה. ואז פתאום עושים הפסקה, ועוברים לפרק שלם שעוסק בדברים שהשכל מבין יפה מאוד. ואהבת לרעך כמוך. לא תלך רחיל, לא תעמוד על דם רעך. לקט, פאה. ומסכמים כאן בעצם סיכום יסודי. רק מי שיוכל לקבל על עצמו את המהות של הקדושה הזאת שהולכת דרך הקדוש ברוך הוא המעביר תורה לאבא, ואבא מעביר לילד, והילד לילד, וכך הלאה. רק עם שיקבל את הדרך הזאת יוכל גם לקבל על עצמו את הדברים הרגילים שנראים קיימים בחברה כאילו במנותה של הסדר ההגיוני של ואהבת לרעך כמוך. חברה שתנסה באופן מלאכותי להפריד בין הבן אדם לחברו לבין המוסר האלוקי של טהרה וקדושה, של מושג הבית, של אב ואם המעבירים לבנם את הדברים והדברים עוברים הלאה. של מוסד המשפחה הבסיסי. חברה שתנסה להפריד בין זה לזה. לא תצליח לקיים בסוף גם את ואהבת לרעך כמוך. היא תוכל בשלב מסוים לבוז עד כדי איש ואביו ילכו אל הנערה. ויהיו לה רוממות לא אל, אלא רוממות כל מיני דברים אחרים בגרונה. על שמירת הזכויות החברתיות, הפרטיות. והתורה מגלה לנו כאן סוד עצוב, שהחברה המודרנית יודעת אותו ויודעת לשלם עליו יום יום. התפרקותה של התפרקותו של התא הראשון. התפרקותו של הקודש. התפרקותה של המשפחה. התפרקותו של הבית. האידיאליזציה שעושים מההתפרקות הזאת לא תאפשר גם לפרק יוצאת ליותר. את האנישות על פרק י"ח דוחים לפרק א'. יש כאן דבר מרתק, רק פעמיים בכל התורה פותחים באותה סגנון. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, אצלנו קדושים תהיו. הפעם הקודמת עסקנו בה רק לפני שבוע, בפסח. דברו אל כל עדת ישראל לאמור ויקחו להם איש סלב בית אבות סל הבית. זה הרי פלאי פלאות. המצווה הראשונה, והזכרנו את זה כבר, שעם ישראל פותח בה. היא לא מצווה שקשורה למדינה ולא לארץ ולא לעם ולא לחברה ולא לכלכלה, אלא למשפחה. הגרעין הראשון, התא הראשון שכל המערכת תהיה בנויה עליו, הוא התא של דור ועוד דור. איש סלב בית אבות סל הבית. חג הגאולה של ישראל הוא החג שבו הדורות מדברים זה עם. והגדת לבנך ביום ההוא לימור. זהו גם חג של גאולה מכל התקנות של כל השנה כולה. בכל השנה כולה אנחנו סומכים על כל מיני תקנות וממנים שליחים לחינוכם של בנינו. ככה אנחנו עושים. סומכים על תקנות גדולות שרבי יהושע בן גמלא תיקן ואחרים, ואת המצווה של האב ללמד את בנו, מפקידים בידי שליחים. בלילה הזה, בליל הסדר, אי אפשר למנות אף שליח. זה מצווה שלא יכולה להיעשות על ידי שליח. יגדת לבינך. ההתפרקות של הערך הזה של בית, היא גם ההתפרקות של הערך הזה של כל הדת בני ישראל. ואלו הפעמיים שבהם יופיע התואר הזה, דברו אל כל הדת ישראלים. אולי לכן תהיה כאן הפתיחה של איש אמו ואביו תיראו מיד בתחילת פרשת קדושים. אגב, בתוך הפרשה הזאת של העונשים, מופיע דבר אחד שלגמרי נראה חריג שם. אבל אחרי ההקדמה שלנו הוא כבר ברור לגמרי והוא בכלל לא חריג. במקור 9, באמצע פרק כף, בפסוק ט', עוד לפני שעוברים לעריות, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת. אביו ואמו קילל דמיו בו. עכשיו הכל ברור. איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, שבר את הרצף של והשיב לבבות אל בנים ולבנים על אבותם. רש"י אגב לומד מיד, אביו ואמו קילל, הרי יש כאן כפילות, זה כתוב. לרבות לאחר מיתה. אביו ואמו כבר מתו אחרי 110. אבל הוא קילל. זה הרבה יותר מכבד את אביך ואת אמך. פעמיים בפרשת קדושים מופיע המושג מורה. איש אמו ואביו תיראו, ומקדשי תיראו. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם מופיעה במקום דרך המקדש, ובמציאות דרך אבא ואמא. אני חושב שהזכרנו פעם את דברי המשך חוכמה הנפלאים על הפסוק הזה, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. מאיר שמחה מדווין מזכיר שם את דברי חז"ל. חז"ל במדרש ידוע אומרים שם שאם אמר לך אביך לחלל את השבת, אל תשמע לו. כתוב איש אמו ואביו תיראו, אבל ואת שבתותיי תשמורו. למה אל תשמע לו? שאתה ואביך חייבים לכבודי. שואל המשך חוכמה, כמו כולם, בשביל מה צריך על זה מדרש מיוחד כל כך? גזירת הכתוב. הרי ברור, איש אמו ואביו תיראו, זאת מצוות עשה. לחלל את השבת זה מצוות עשה של זכור את יום השבת אתה עובר, ואתה עובר על לא תעשה של שמור. ובכלל, אם אני הקדוש ברוך הוא ציוויתי עליך לשמור את יום השבת, כל אדם עלי אדמות לא יוכל להגיד לך לחלל אותה. גם אם הוא אביך, ואם הוא רבך, ואם הוא המלך. אז מה הייתה בלשון התלמודית אהבה אמינה? שואל המשך חוכמה. מה הייתה המחשבה בכלל של חז"ל להגיד שאם יאמר אבא חלל את השבת צריך לעשות, רק בא הפסוק להגיד שלא. ואם לא היה בא הפסוק הייתי חושב שכן. הרי לא יכול להיות תורה שאדם יכול לשנות אותה, היא כבר לא תורה את אלוהים. אז מה הפסוק אומר? בשביל מה צריך אותו? אומר המשך חוכמה, הוא דבר שצריך לחזור עליו, אני חושב, בימים שלנו ובדור שלנו עוד הרבה יותר. היסוד כאן הוא יסוד פשוט. מבחינה הגיונית טוען המשך חוכמה, אלמלא הייתה באה התורה ואומרת ששמירת השבת קודמת לכיבוד אב ואם, ההיגיון היה מחייב שכיבוד אב ואם יהיה קודם. ובכל פעם שאבא אומר לחלל שבת צריך, מה פתאום? אומר המשך חוכמה פשוט, תגיד, אתה רוצה לשמור שבת, למה אתה הולך לשמור שבת? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. מאיפה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ציווה? אתה היית בהר סיני. אתה לא היית. מי היה שם? אבא שלך היה שם. כלומר, האבא שלך והאבא של האבא שלך וכך הלאה, הם אמרו לך לשמור את השבת. ועכשיו הוא אומר לך לחלל. מי אמר לך לשמור? הקדוש ברוך הוא אף פעם לא. אבא אמר לך שהקדוש ברוך הוא אמר. עכשיו אבא אומר לך לחלל. באה התורה, אומר המשך חוכמה, וקובעת גדרת הכתוב נגד ההיגיון. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי. תרגיל את עצמך שאתה ואביך חייבים לכבוד. אבל המהלך הזה הוא המהלך שיש כאן בכל הפרשה. מחברים את המולך עם פרשת האריות כדי לזעזע את כולנו במושג של פרשת האריות. מה בעצם בסך הכל עשה זה שמופיע שם בקבוצה בסוף, במקור שש, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבי? מה יש? צורך פרטי, מיני, נורמלי, סייתי, לא חשוב בכלל. הוא עשה דבר פשוט, וכאן נמצא הכל. השאלה היא מהו תפקידו של האדם בעולם שלו. לבנות או להשחית? ליצור ולהפוך להיות שותף לקדוש ברוך הוא, או להשחית ולהתנתק מהשותפות? אין קשר בין המולך לבין משכבי זכר, אבל זה אותו דבר. בשניהם מתרחש אותו עניין משני צדדים. כאן האב לצורך הפולחן האלוהי שלו כמו שהוא מבין אותו. לנו בני שלהי המאה ה-20 קשה לסבול את ההשוואה אפילו מולך. בוא ניכנס לעולם שבו אנשים מבטאים את זכויות הפרט שלהם כך. את הביטוי הפרטי שלהם דרך המולך. הוא שולט על בנו לפי תפיסתו. והוא מבטל את המעבר הזה של הקדוש ברוך הוא שמעביר לאבא ואבא שמעביר. אותו דבר כמו שעושה האיש ההולך עם אביו אל הנערה. ביחד הם מפרקים את המושג של בן ואב. אותו דבר כמו שעושה פרשת האריות. אותו דבר כמו שעושה האיש הזה במשכבי הזכר, או בפסוקים הבאים, בכל סיפוק כזה או אחר, שבמקום שהוא יהיה הסיפוק שיוצר בניין, הוא סיפוק שנועד רק למימוש העצמי, שקיים כערך גם אם הוא הורס בניין. ערוות אשת אביך לא תגלה, כי אתה מקלקל את יחסי הדורות של אב ובן. ערוות אמך לא תגלה, את ביתך לא תיתן להזנותה, כי את כל המערכת אתה מקלקל. אגב, כמה מופלא שקוראים את זה במנחה של יום הכיפורים, את פרשת האריות, והטעם של זה הוא מאוד מוזר. תמיד שואלים למה קוראים את זה, את פרשת האריות. אז להוציא את הטעם הכי פשוט, שזו הפרשה שבאה אחרי עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אנחנו מכירים תמיד שאם יש עוד דברים שצריך להרהר בתשובה לפני נעילה, אז כל אחד בטח בפרשת האריות יש משהו. נו, ואם למישהו יש כמה דברים שכדאי לעשות במשהו בספר דברים, אז גם שיקרו את כל התורה. למה בחרו את זה? זה אגב מאוד מעניין. מה זה פרשת האריות? פרשת האריות כולה היא הפרשה של הדברים שעליהם נאמר הדין הנורא של יהרג ואל יעבור. גילוי האריות. אז יש שם גם את המולך, אז גם זה עבודה זרה. יהרג ואל יעבור. מהי ההקדמה לפרשת האריות? וקוראים אותה במנחה של יום הכיפורים, ואת חוקותיי תשמרו, מקור 11, ללכת בהם אני השם אלוקיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם אני השם. ותמיד לומדים פה את הלימוד, וחי בהם ולא שימות בהם. פלאי פלאות, איפה הלימוד הזה בא בתור הקדמה לפרשה, שהדין הוא שימות בהם. כל כך משונה. הפסוק הזה הוא הקדמה לפרשת יהרג ואל יעבור. איזה היגיון זה. רש"י כנראה הרגיש בזה ולכן לא הזכיר בכלל את חז"ל. אבל הזכיר דבר אחר. וחי בהם לעולם הבא. שאם תאמר בעולם הזה והלא סופו הוא מת, אנשים מתים בעולם הזה. מה פירוש בחי? ראינו שמי שמקיים את פרשת האריות, האריות חי לנצח. כנראה זה לעולם הבא. שים על רש"י, הרי לא מדברים על העולם הבא בפירוש בתורה, פתאום פה וחי בהם זה העולם הבא. הנציב והעמק דבר מאיר, עיין מה שפירשתי בספר בראשית. חלק ממה שהוא פירש בספר בראשית נמצא פה במקור 13. העניין הוא, בשורש חי בלשון הקודש, משמעו פעם חי ולא מת. ופעם חי ולא עשב. איך אתה מרגיש? חיים. אני לא מתכוון, לא מתים. והיינו שהוא בתכלית השלימות שאפשר באותה בריאה. הנציב שם אומר, הבהמה נולדת ונקראת נפש חיה. וגם האדם נוצר אפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז הוא טוען בעברית של המילה חי יש שני שורשים, לא ניכנס, ואז הוא אומר כך. והנה הבהמה נקראת נפש חיה. בעוד שהיא בריאה, כפי טבע יצירתה. כשהיא לא כפי טבע יצירתה, היא גופסת, או מתנבלת, או נשחטת. מה שאין כן האדם, לא מקרי חי, אלא באופן שנפש השכלי גם כן שלם עמו. ובלי זה לא מקרי חי, שהרי אינו בשלימות האדם. זה אדם מישראל שנוצר להיות בו נפש ישראל, מרגיש בעבודת השם, לא מקרי חי, אלא כאשר הוא בשלימות יצירתו. וכי לכתיב וצדיק באמונתו יחיה. איזה פשט של פסוק. לא וצדיק באמונתו יחיה והנושא הוא האמונה. הנושא הוא החיים. צדיק באמונתו שווה חי. וחי בהם זאת הקדמה למנחה של יום הכיפורים. כי במנחה של יום הכיפורים בא האדם ומברר את הבירור האחרון. באותו המקום שבו הכי קל ליפול, בתאווה המינית הזאת, עכשיו באה השאלה הגדולה. אתה בונה או מפרק? כל תפקידו של עמלק בעולם הוא אשר קרחה בדרך. לשון קר. השחתה של זרע, של בניין. כל תפקידם של ישראל הוא להפרות ולהרבות. זהו תפקידה של ההוויה כולה. הפגישה הראשונה של הקדוש ברוך הוא עם החי ועם האדם. יפרו, אורבו ומילאו את הארץ. מה קורה למי שעובר על פרשת העריות? הוא לא יכול למלא את הארץ. הארץ מקיאה אותו. הארץ מקיאה איננו עונש. כי הרי העונשים באים בפרק כף. הארץ מקיאה זאת תגובה נפשית, גופנית. הקאה היא כשהגוף מוציא חפץ זר שבאופן טבעי הוא דוחה אותה. הארץ מקיאה את מה שלא מפרה אותה. האדם נוצר מסיבה אחת, כי אדם עין לעבוד את האדמה. הוא נוצר לעובדה ולשומרה. הוא נוצר כדי שתהיה הרמוניה בין הטבע לבינו. הוא מרכז הבריאה, ולכן הוא צריך להיות הרמוני עם הבריאה. הוא נקרא אדם כי הוא לוקח מן האדמה. כשהוא מפסיק להיות אדם, האדמה דוחה אותו. כי האדמה לא יכולה לשאת את היותו לא אדם. המערכת הזאת של אב ובן, המערכת הזאת היא המערכת הפנימית של פרשת העריות. המערכת הפנימית של פרו ורבו, בניגוד לאנטיתזה של הקרי של המלך. האם אני יוצר בעולם אישה כי תזריע וילדה זכר, או האם אני מפרק? האם אני ממשיך, או האם אני עוצר וחותך? פרק יוסף נראה פרק שברובו הרבה מאוד חברות ישמחו מאוד לאמץ אותו. הוא יפה. ואהבת לרעך כמוך, הוא מאוד נעים, צמחוני ככה, נחמד. פרקים י' ח' וכף הרבה פחות. באמצע בין פרק י' ח' לפרק כף, עצרה התורה ואמרה לך את האמירה הגדולה הזאת. חברה שתבוז לדור שלפניה, ולהעברתו לדור הבא, סופה שתתגלה גם שהיא בזה ללא תלך רחיל בתוכה. לא תוכל להיות עובדה קיימת של קדושה אלוקית שלא מחברת את פרקים י' ח' י' ט' וכך. שבחרו מסדרי ההפטרות את ההפטרה הזאת של צבי היא לכל הארצות. הם לא בחרו הפטרה שעוסקת בחלק מהפרשה. הם ביקשו ללמד אותנו שכל הפרשה היא מקשה אחת. הם ביקשו ללמד אותנו שכל הקדושה הזו שמבקשים ללמד אותנו מפרשת שמיני, עם מאכלות אסורות ונגעים בבית, ואב ואם ובן ובת, שכל הקדושה הזאת, יחד עם כל הקדושה החברתית הפשוטה, הולכים חבורים יחד. וכשהם חבורים יחד, יש את הסיכום שחוזר על עצמו שוב בסוף פרק א'. שאלנו למה חוזרים על הסיכום של סוף פרק י"ח. חוזרים על הסיכום כי עכשיו לא מסכנים רק את פרשת העריות. עכשיו מסכנים את פרקים י"ט וכ' יחד. עכשיו מסכנים את הכל כמקשה אחת. וכשמסכנים את הכל כמקשה אחת, מחברים את הכל לדבר אחד. יש לפעמים תחושה שמצבנו רחוק מהקדושים תהיו שמחבר את הכל יחד. וכיוון שעסוקים במולך, שנמצאים גם ערב ראש חודש אייר, ערב יום העצמאות וכולי, אני רוצה לסיים בסיפור קטן שקשור למולך, והוא נותן קצת תחושה אחרת בכל הדברים. מספרים שכשהאדמור מגור, רב אברמורדכי אלתר, כשהגיע לארץ לראות אדמות בירושלים עוד לפני השואה, הוא בא לראות אדמות, לקנות, היו השטחים שקנו, הוא יצא לטיול עם רבה של ירושלים ואז בארץ ישראל, הרב קוק. הם יצאו יחד בקרקרה של הרב קוק. מי שמכירים את ירושלים, מביתו, מרחוב הרב קוק, מעל רחוב יפו, והתחילו לטייל בירושלים. תוך כדי דברים, ירושלים של אז הייתה אולי נראית קצת אחרת, אבל תוך כדי דברים זרק הרבה לרב קוק כשיחת קדושים, רעים, נו, ירושלים של היום זה לא כמו ירושלים של פעם. הוא ראה כמה דברים, גם הרב קוק העיר עליהם, של חוסר צניעות, שלא נראו לו כל כך נעימים. ירושלים של היום, הוא אמר, זה לא כמו ירושלים של פעם. הרב קוק שמע, המשיכו לנסוע. הם היו בדרך אל הכותל, ובדרך ביקש הרב קוק מהנהג שיעשה סיבוב וייסע דרך הר ציון, ויגיע שם למקום שהיום נקרא סינמטק. שם יש עמק גדול. נו, פונה הרב קוק אל הרבי, הרבי רואה כאן את המקום. יפה. אתה יודע מה זה פה? לא. אמרו לו, פה זה גי בן הינום. פה היו באים יהודים ומקריבים את בניהם למולך. היום אין דברים כאלה בירושלים. ירושלים של היום זה לא כמו ירושלים של פעם. מתוך הצד הזה של ירושלים יש גם הרבה הרבה מה לעשות במבנה של כל הדברים יחד. ערב טוב.